בפסוק כתוב, וגם ללוט ההולך עם אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. אז אומרים על זה חז"ל במדרש, אוהלים, שני אוהלים, רות המואביה ונעמה האמונית. אמר רבי יצחק, פסוק כתוב, מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתיו? בסדום. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מצא, זאת מציאה, דוד, זאת הייתה מציאה, זאת אומרת, דבר לא שכיח, מציאה זה תמיד, דבר לא שכיח, דבר לא רגיל, דבר לא צפוי. מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתי? בסדום. כתוב שהמלך המשיח, מלכות בכלל ישראל, היינו מלכות בית דוד עד הסוף, עד המלך המשיח. אז המלכות בכלל ישראל שורשה בסדום. שם המקור, סדום זה המקור. זה מוזר, כמובן, מוזר מאוד. סדום זה. סדום איננה. סדום עברה מהעולם. הקדוש ברוך הוא החריב את סדום, עקר אותה מהשורש. גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב. כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים אשר הפך השם באפו ובחמתו. והשם ימטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים. אז כאן כתוב, היו לו צאן ללוט, בקר ואוהלים. האוהלים שהיו לו, אלה שני האוהלים שהם האימהות של המלך המשיח. מלכות בית דוד באה מרות המואביה, היא נקראת אימה של מלכות, והיא מואביה, היא באה ממואב. דהיינו היא מלוט ובנותיו, לוט והבחירה. והשנייה היא נעמה שהייתה אשתו של שלמה המלך, והמלך המשיח חייב לבוא משניהם, משתיהן. אלו שתי אנשים, שני האוהלים, אוהלים שהם. מהאוהלים האלה יצא המלך המשיח. זאת אומרת, מי שיתקן את העולם, מי שיביא את העולם לתיקון סופי, מי שיביא את העולם למצב הרצוי שאליו כביכול התכוון בורא העולם בבריאת העולם. מי שיביא למצב הזה, אז נולד מלוט ובסדום. וישא לוט מקדם. זה כתוב גם ברש"י, רש"י מביא את זה. זו דרשה של חז"ל. וישא לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. כך מביא גם רש"י. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. וכי אחים היו, אלא שהיה קלסתר פניו דומה לו. כתוב, לוט היה דומה לאברהם, קלסתר פניו היה דומה לו. ולכן, הוא קורא לו אנשים אחים אנחנו. אז כאן, כאן עוד אפשר היה לעבור על זה, לא היה נורא, זה לא היה קשה כל כך. אבל בדברי חז"ל, בספר הזוהר, ותחזי, זה בספר הזוהר, בפרשת לך לך, בדף פי וו עמוד ב'. ותחזי בשעתה, התחברו כל אינון מלכין לאגח הקרבה על יד אברהם. אלה אותם המלכים שהם באו להילחם באברהם. התייעתו, התייעצו, לאהבר עלי מן אלמה, להעביר, לסלק את אברהם מן העולם. אברהם, וכיוון דשלטו בלוט בר אחוה דאברהם, מיד עזלו. כשהשתלטו על לוט, שבו אותו, הם רצו לשבות את אברהם ולסלק אותו מהעולם. אבל כשהם מצאו את לוט, אז היה די להם בלוט. מדוע? תכתיב, כיוון דשלטו בלוט, בר אחוה דאברהם, בן אחיו של אברהם, מיד עזלו, מיד הם הסתלקו. דכתיבה, יקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם וילכו. מה היא טעמה? הרי הם רצו את אברהם. בגין דיוקני דלוט, ודמי לאברהם. ובגין כך וילכו. דכל ההוא קרבה בגיני הווה. אז כתוב, כל המלחמה, המלחמה הזאת כולה, כל מלחמת המלכים, הייתה מלחמה כנגד אברהם. אבל כשהם שבו את לוט, אז הם נרגעו והם הסתלקו, היה די להם בלוט, משום שהוא היה דומה לאברהם. כאן זה כבר לא מובן. הם ידעו שזה לוט, הם ידעו שזה לא אברהם, כן, כמובן. הם לא טעו בו. אבל מכיוון שהוא היה דומה לאברהם, היה די להם בו. הם לא היו צריכים יותר. למה הם רצו להילחם באברהם? כל ההוקרבה בגיני הווה, מי טעמה? בגין דהווה אברהם, אפיק בני אלמה מפולחן הנוכרה, ואילון בפולחן הדקות שבריחו. אברהם רצה להפוך את העולם, לשנות את העולם. מכל הפולחנים שהיו בעולם, דיינו מכל העבודות הזרות, אברהם אבינו רצה להציל, ואברהם די הצליח בזה. זאת הייתה סיבה שהם רצו לסלק אותו מהעולם. אבל הם הסתפקו בלוט, כי הוא היה דומה לאברהם. דברים מאוד מאוד, ממש לא מובן. כתוב כאן סיפור ארוך במדרש על על פרשת ויהי בימי המרפל מלך שנער, על פרשת מלחמת המלכים. אז כתוב, מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, בסוף מצאו אותו יושב ודורש את רבי אליעזר בן הורקנוס, את הפסוק הזה, חרב פתחו רשעים, כוננו חיצם על יתר לראות במו אופל לישרי לב, חרב פתחו רשעים, זה אמרה פל וחבריו, ודרכו חיצם על יתר, להפיל עני ואביון ולטבוח ישרי דרך. להפיל עני ואביון זה לוט, לטבוח ישרי דרך זה אברהם. זאת אומרת, הכוונה של אותם מלאכים שבאו להילחם, אותם ארבעה מלאכים, ארבעת המלאכים האלה, שהם כנגד ארבעת המלכויות, כמו שכבר רש"י מביא. אז הם באו להילחם כנגד, בעצם, כנגד לוט וכנגד אברהם. ראשון כנגד לוט. המלחמה שלהם הייתה כנגד לוט. אז ננסה קצת לבאר את הדברים, להעמיד את הדברים. זאת סוגיה גדולה, רחבה. ננסה קצת להעמיד את הדברים. איזושהי תפיסה, ננסה. לוט, כמו שאמרנו, כתוב, כמו שהזכרנו, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. הוא הסתלק, נפרד מאברהם. הגמרא קוראת לו, הגמרא במסכת נזיר, בדף חג על עמוד ב', כתוב שם בגמרא, הגמרא מדברת שם קצת בעריכות על לוט, וכתוב שם בגמרא שהוא נתקיים בו לתאווה יבקש נפרד. וירא את כיכר הירדן, והנה כולם אשכה לפני שחטא אלוקים את סדום. אז הוא התאווה לשבת במקום הזה ולהישאר שם. שם הוא רצה להיות. אז הוא עזב את אברהם והלך לסדום. בחזל כתוב שהוא הסיע את עצמו, דיין הוא סילק את עצמו, מקדמונו של עולם. ודווקא הוא נבחר להיות, הוא זה שנבחר להיות המלך המשיח. הוא זה שנבחר להיות המקור, ממנו יצא המלך המשיח. מצאתי דוד עבדי. איפה מצאתי אותו? בסדום. זאת אומרת, אצל לוט ובנותיו, שם נמצא דוד המלך. אז נתחיל קצת להבין את הדברים, עד כמה שאפשר, בשור שם. מאז שהאדם הראשון חטא, ועניינו של חטא אדם הראשון, הוא, אדם הראשון נתן מציאות לדבר שלא הייתה לו מציאות קודם, לפני החטא. בורא העולם לא ברא מציאות כזאת. והאדם הראשון יצר מציאות חדשה בעולם. מציאות של דבר שנקרא רע. בבריאה של הקדוש ברוך הוא לא היה שום רע. הבריאה כולה הייתה וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מציאות של רע לא הייתה. הרמב״ם מבאר את זה בפרק שלם, במורה נבוכים. עד החטא, כל מה שהיום נקרא רע, היה לפני החטא שקר. שקר זה דבר שאיננו, דבר שלא, אין לו מציאות, דבר לא קיים. לפני החטא זה נקרא שקר. החטא נתן לזה קיום, אבל זה לא טוב, זה דבר לא טוב, זה דבר רע. אבל זה קיים, זה נמצא. זה נמצא עד כדי כך ש... הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב מצד אחד, ואת המוות ואת הרע מצד שני. ואומרים לנו, בחרת בחיים למען תחיה. אבל לפני חטא אדם הראשון, אז המציאות הזאת לא הייתה. אין, לא היה וגם לא היה שייך שיהיה משהו רע. אין רע. רע זאת מציאות שנתחדשה על ידי החטא, על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע. הדעת טוב ורע זה הכוונה, דעת שצריכה לשקול ולהכריע בין טוב לרע. כשדעת צריכה לשקול ולהכריע בין אמת לשקר, זאת אומרת, שקר הכוונה, שקר שגלוי שהוא שקר. גלוי, שקר. כשהדעת צריכה להכריע בין אמת לשקר, אז הדבר הוא ברור. אמת זה דבר קיים, שקר זה דבר שאיננו, ובין דבר קיים לבין דבר שאיננו אין בחירה. מה שאיננו, איננו. אבל כשהדבר הפך להיות מציאות שוות ערך, אלא שזה, התורה אומרת שזה רע. היצר הרע אומר שזה טוב. המציאות הזאת שנוצרה בעולם, זאת מציאות שהעולם חייב להיפטר ממנה. העולם חייב להשתחרר. המציאות הזאת חייבת להיבטל. היא חייבת להסתלק מהעולם, אחרת העולם לעולם לא יהיה עולמו של הקדוש ברוך הוא. תשובה לא עוזרת כאן. המושג תשובה לא נאמר על מציאויות. דברים שהם. על זה, את זה, התורה, לזה התורה קוראת, מעוות לא יוכל לתקון. אין אפשרות לתקן עובדה שקרתה והפכה להיות מציאות בעולם. אי אפשר לבטל, כן, דבר קיים, אי אפשר לבטל אותו על ידי תשובה. התשובה מבטלת חטא. ברגע שאני לא רוצה אותו, אז זה מפסיק להיות חטא. ברגע שאני לא בוחר בו, אני לא רוצה בו, אני מתחרט ממנו חרטה גמורה. אז כמו שכתוב לשון הרמח"ל במסילת ישרים, עקירת הרצון נחשבת כעקירת המעשה. אבל כל זה, זה שייך בחטא, בפעולה. עשיתי משהו, אם. עשיתי משהו לא טוב, ואני מתחרט על זה, אז אני סילקתי את העשייה שלי מהדבר הזה. זה נקרא, כעת אחרי שהתחרטתי, אז המעשה הזה הוא כאילו נעשה בלי בחירה. זה כאילו נעשה לבד. זה כאילו לא נעשה על ידי. אני הסתלקתי מהמעשה הזה. אז המעשה קיים, אבל זה כבר לא אני. במקום שהחטא הוא הפגם של המעשה הקיים, שם זה לא משנה אם זה כן אני או לא אני. שם החטא הוא העובדה שהדבר הזה נמצא בעולם. המעוות הפך להיות מציאות, אז הוא לא יכול. את זה אי אפשר לתקן. במקום שכל התביעה זה למה אתה עשית את זה. זאת התביעה היחידה. אז את האני עשיתי אני יכול לסלק. אבל את הקלקול שנעשה אני לא יכול לסלק. הקלקול נעשה. והוא קיים. אותו אני לא יכול לסלק. אני יכול להתחרט למפרע כאילו לא עשיתי. נכון? כאילו לא עשיתי זה ביחס למעשה. אבל אני לא יכול להתחרט למפרע כאילו לא עשיתי, והמעשה לא נעשה. לכן, חטא אדם הראשון הוא לא נתקן על ידי התשובה הגדולה של אדם הראשון. אדם הראשון שב בתשובה 130 שנה. ישב, כמו שכתוב בחז"ל, הוא ישב בנהר גיחון פרוש מכל כן, מכל הנאות העולם הזה, מייסר את עצמו בייסורים איומים ונוראים, 130 שנה. והדבר שהוא השיג, הדבר שהוא הגיע אליו, זה האפשרות להוליד את שט. שממנו הושתת העולם, משט. בהמשך נולד נוח, ומנוח נולד אברהם, וממנו משה וכלל ישראל. וכך השתלשל תיקון העולם, דרך שט. עכשיו, איך מסלקים מציאות שנוצרה, איך מסלקים אותה מהעולם? איך אפשר? אם לא מועילה תשובה לדבר כזה, תשובה פה לא תופסת, אז במה זה מסתלק? איך אפשר לסלק את זה? אז ישנם שני דרכים אפשריות יש לדבר הזה. כשהמציאות הזאת לא מתקבלת על דעתם של כל באי עולם, ואף אחד לא מתחשב בה, אף אחד לא פועל על פיה, אף אחד. זאת אומרת, היא לא קיימת בעולם האנושי. אז היא איננה, היא מתבטלת. רע שייך רק בצורת אדם. רק מי שצריך להיות טוב, הוא נהיה, יכול להיות רע. בין כל הדברים שבעולם, אז המושג רע לא תופס בהם. הם קיימים במציאותם כמו שהם נבראו עליה. שם לא שייך לומר רע. רע זה שינוי. שינוי לרעה. היינו, המילה רע בלשון הקודש, פירושה דבר שבור. זה נקרא רע בלשון הקודש. רע, רש"י אומר את זה כמה פעמים בתנ"ך. פסוק תרועם בשבט ברזל. זה נקרא תשברם. רוע התרועה הארץ. דהיינו, היא נבקעה, נשברה. רע זה נקרא דבר שנשבר באמצע הדרך. לכן אי אפשר להגיע איתו לתכלית שצריך היה להגיע. אותה תכלית רצויה, אי אפשר להגיע אליה, כי זה נקטע באמצע. זה נקרא רע. שבור. שבור זה הכוונה, דבר שאי אפשר להגיע איתו לתכלית. אנחנו כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, מה שנקרא סולם רעוע. מי שמנסה לעלות על סולם רעוע, אז לא בטוח שהוא יגיע למקום שהוא רצה להגיע. לא בטוח, לפעמים זה גם בטוח שלא. זה נקרא רע. כל הבריאה כולה, היא כולה מכוונת לתכליתה, והיא תגיע לשם משום שהיא לא בעלת בחירה. כל הנבראים כולם, אז הם מכוונים לתכליתה, וזהו. האדם מכוון לתכליתו ויכול להגיע ויכול לא להגיע. זה מאז החטא. האדם יכול להיות טוב ויכול להיות רע. ברגע שהאנושות כולה בוחרת להיות טוב, והרע מסתלק מהעולם, אז הוא איננו. הרע לא קיים, משום שאם הוא לא קיים במין האנושי, אז הוא איננו. זאת אפשרות אחת, לבטל אותו. בני אדם לא יקבלו אותו. ממילא, אין לו מקום. המקום היחידי של מציאות רע בעולם, זה במין האנושי. אם המין האנושי לא ייתן לו מקום, אז הוא לא יהיה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהרע יתגבר וילך, ויתגבר יותר ויותר, עד שיתברר שהוא סותר את עצמו. יתברר שהוא בלתי אפשרי. אבל לשם כך הוא צריך לגדול ולגדול ולגדול, ולהוציא לפועל את כל היכולות שלו. וכשהוא מוציא את הכל לפועל, אז זה בולט לעין. רואים את זה בעליל. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. הממדים האלה, הרע מגיע לממדים כאלה, עד שהוא סותר את עצמו. שני האופנים האלה זה עוד דור שכולו זכאי, עוד דור שכולו חייב. אלה הם שני האופנים. איך הרע יכול להתבטא? דור שכולו זכאי, הייתה פעם אפשרות כזאת. אולי. כנראה. בכל אופן, לא במערכת המושגים שלנו. לא בזמנים שאנחנו מכירים. כנראה הייתה פעם אפשרות כזאת. דור המדבר יכול היה לתקן את עצמו לנו זה נראה די בקלות. אלמלא חטא העגל, אז היה דור שכולו זכאי, והגאולה הייתה באה. אלמלא חטא העגל, ואלמלא חטא מי מריבה, ואלמלא עוד כמה חטאים כאלה, שהם נראים בעינינו קטנים. זאת אומרת, שאפשר לעבור עליהם. היה אפשר שהם לא יהיו. כל הדברים האלה היו יכולים לגאול את העולם. וכך, עוד כמה דברים. יום הקמת המשכן. היה יום טוב, יום שמחה הייתה לפניו, כיום שנבראו שמיים וארץ. אבל נדב ואביהו חטאו, והכל הושבת. הכל. זה, התקווה הגדולה של היום הזה פקעה. כבר איננה, היא לא התקיימה. בלי זה, אילולי החטא הזה, אז יום הקמת המשכן היה היום האחרון, זה היה יום הגאולה. כך זה גם היום של מי מריבה, היום של מי מריבה, עם משה, אהרון, היו מדברים אל הסלע, והסלע היה נותן מימיו, אז הם היום מביאים אותנו לארץ ישראל, וכל מה שהם עשו, לכל פעולותיהם אין ביטול. כל מה שהם עשו קיים. אז היינו נשארים, והגאולה הייתה מגיעה. וכן הלאה. עוד כמה ימים בודדים כאלה היו. אבל שוב, אין לנו. עוד יום כזה היה יום חנוכת הבית של שלמה המלך. גם הוא היה יום גדול שיכול היה היה יכול להיות היום האחרון של קיום הרע בעולם. אבל באותו יום שלמה נשא את בת פרעה, באותו יום, ביום חנוכת הבית, שלמה נשא את בת פרעה. וכשנשא שלמה את בת פרעה, כתוב בגמרא, ירד גבריאל המלאך ונעץ קנה בים, ועליו נבנתה לשון הגמרא, עליו נבנה כרך גדול של רומי. רומי. זאת אומרת, ביום חנוכת הבית הראשון נבנה המקום למלכות שהחריבה את הבית השני. כך עברו, כך נגמרו האפשרויות של מה שנקרא בשבילנו דור שכולו זכאי. אפשר היה, אפשר היה, עוד אפשר היה. אבל הכל, הכל פקע, הכל נעקר, הכל נגמר. העניינים האלה כבר נגמרו מזמן. עכשיו אנחנו בדרך, אנחנו כבר ב... אנחנו בתחנה הסופית של דור שכולו חייב. קשה לצייר יותר חייב, דור יותר חייב מהדור הזה. אבל המצב הולך ומתגלה כך שהרע בעולם תופח, 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 עד שהוא הופך להיות בלתי אפשרי בעליל, בלתי אפשרי, סותר את עצמו. כשמגיע מצב כזה, מה שנקרא, כשמגיע התודעה, התפיסה, שדבר נתפס כבלתי אפשרי, מצב, מציאות, נתפסת כבלתי אפשרי, אז המציאות מתהפכת, אבל היא מתהפכת לגמרי. דוגמה, למשל, היה אדם, זה סיפור שכתוב בגמרא, היה אדם שקראו לו אליעזר בן דודאי, שהוא חי חיים, התברר בסוף כחיים בלתי אפשריים, אבל הוא חי חיים בלתי אפשריים, ושמח בהם ונהנה בהם, היה לו טוב. אבל הוא הגיע למצב שהוא הכיר, תפס, אבל תפיסה חזקה, ברורה, אמיתית, שהוא שום דבר, שהוא חסר מציאות לחלוטין, שהוא בעצם איננו. הוא הגיע לתפיסה עמוקה, אמיתית, שבעצם הוא, אני לא רוצה להשתמש במילים ש... לא במילים שהגמרא משתמשת, הגמרא ידועה. לא במילים שהגמרא משתמשת ולא במילים שמשתמשים היום, אני יודע. בכל אופן, הוא תפס באופן חד, ברור, וברור לגמרי, שהוא שום דבר, הוא כלום, הוא איננו. זה היה הרגע של המהפכה. באותו רגע, הוא תפס את עצמו, והוא הפך להיות מציאות קבועה וקיימת לעולם. יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדאיה מזומן לחיי העולם הבא. כמה דקות קודם הוא לא היה שום דבר. הוא ממש לא היה כלום. הוא הגיע לשפל של להיות אפס גמור. המצב הזה, זאת הנקודה שבה הדברים מתהפכים. הדברים מתהפכים ממצב בלתי אפשרי, מחייב היפוך, לא לאפשרות, אלא לקיום שלם. בפסוק כתוב שסדום נהפכה. ומה שקרה בסדום היה היפוך. המושג היפוך, שוב, המושג היפוך זה מושג שהוא לוקח את הדבר הזה בעצמו והופך אותו. הופך אותו פירוש מהיפוך פשוט, זה נקרא, מלהיות כך, מצב הפוך. אני הופך את הדבר למצב אחר. היפוך אמיתי, היפוך מהותי יותר, זה היפוך מלא מציאות למציאות. או להפך, ממציאות ללא מציאות. כשהדבר נהיה בלתי אפשרי, אז הוא, זהו. אז הוא איננו. הוא איננו. אבל הוא לא, איננו זה יכול להיות על ידי תהליך. הוא איננו לא בתהליך. הוא איננו כי הוא מתהפך מהיות לאי היות. בלתי אפשרי, זה דבר שאיננו. על סדום כתוב, ההפוכה כמו רגע, ולא חלו בידיים. שום פעולה לא נעשתה פה. סדום התהפכה, אבל התהפכה ברגע כמימרה. מיד, היא התהפכה מהיות ללא היות. לפני שחט אלוקים את סדום, אז היה מקום, זה היה המקום הפורח ביותר, הפורה ביותר. מקום שלא תראה אותו, אז הוא עזב את אברהם והלך לשם. כך זה היה נראה לפני שחט אלוקים. אבל אחרי שהדבר הזה יתהפך, אז הוא יתהפך לגמרי. אז הוא יתהפך ממציאות של חיים למציאות של אי-קיום, למוות, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה. לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה. אדמה וצבועים אשר הפך השם באפו ובחמתו. זאת צריכה להיות הגאולה. הגאולה נולדה בסדום. היכן מצאתי, איפה מצא בורא העולם את דוד המלך? שהוא דוד מלך ישראל חי וקיים, והוא יביא את כל העולם כולו לתיקונו. מלכות בית דוד, זאת מלכותו של המלך המשיח. איכן מצאתי בסדום? במקום שבו התגלה בעולם, התגלתה בעולם הנקודה הזאת שנקראת מהפכה. היפוך אמיתי. היפוך אמיתי. ההיפוך הזה יביא את מה שכתוב בנביא, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. מה שיקרה זה שהכל יתהפך. העולם מובל, העולם מובל לקראת מציאות כזאת, שהמציאות הזאת היא הולכת והופכת להיות בלתי אפשרית, בלתי אפשרית בהחלט, בלתי אפשרית לגמרי. מציאות בלתי אפשרית מתהפכת, אבל ההיפוך הזה לא יהיה היפוך כמו סדום, מקיום לאי קיום, אלא זה יהיה היפוך כמו ההיפוך של רבי אליעזר בן דורדאי. מקיום בלתי אפשרי לקיום אמיתי, מבוסס, נצחי, שלם. ברגע שהמהלך יתפס, צורת הקיום תתפס כבלתי אפשרית. וככה זה יתפס בתודעה של כל באי עולם, עד שיומר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. לכן סדום, המקור להולדת של המשיח. מסדום זה יצא. בסדום נבראה המציאות הזאת שנקראת, שהרע מגיע לממדים שהוא סותר את עצמו. הוא פוקע, הוא איננו. זהו. הקדוש ברוך הוא הראה לנו דוגמה כזאת גם גם בדור האחרון, לא מזמן. אחד הדברים הרעים שהיו בעולם. זה היה משטר של רשע, של דיכוי, של רשע, של רוע, של אכזריות, של שפלות. בוקר אחד זה היה כלא היה. זהו, זה נמוג, כמו חלום. זה איננו. איננו. זה היה הדבר המפחיד. ישנם אנשים שעד היום רועדים מפחד, שהם נזכרים במה שהיה. והם פוחדים שהגולם הזה עוד יקום חזרה. אני מכיר אנשים כאלה. אלה דוגמאות כדי שאנחנו נבין איך ייתכן, איך אפשר לבטל יצירה, דבר שנוצר ונתנו לו קיום, נתנו לו מימד של מציאות קיימת. איך אפשר לבטל אותו? אי אפשר לנצח אותו, זה לא מספיק. ינצחו אותו, זה לא מספיק. כעת ניצחו אותו, מחר הוא ינצח. עצם הקיום לא מתבטל. הקיום מתבטל רק או שאין לו מקום, או שהוא סותר את עצמו. זה דבר שפוגע בעצם הקיום. כך, הקיום הזה שנוצר, מתבטל, פוקע, אבל הוא פוקע מתוך עצמו. זה פירוש, בעצם זה פירוש המילים של כל הרשעה כולה, כאשן תכלה. אשן לא צריך מחלה, את האשן לא צריכים לנצח. האשן קלה מאליו. האשן מחלה את עצמו, זה לא... זה דבר שאין לו קיום. לוט. חזל מאירים כבר. המילה לוט, שורש המילה לוט. אז בעברית זה דבר לוטה, דבר שעלתה. כמו שכתוב בפרשת השבוע. ועלתה היה. עלתה זה נקרא כיסוי, חושך. הדבר מכוסה, חשוך, לא גלוי. וילת פניו באדרתו. כיסוי. זה נקרא לוט. לוט מכוסה. לוט זה מין, כאילו מציאות מכוסה, זה בעברית. בארמית לוט זה לשון כללה. בלשון תרגום, לוט. זה לשון כללה. אברהם, לאברהם נאמר, כמו שכתוב בפרשתנו, והיה ברכה. אברהם הוא הברכה בעולם. לוט הוא ההפך מאברהם. ההפך. המושגים ברכה כללה, אלה, זאת אומרת, אם לא הייתה ברכה, אז לא הייתה כללה. אם לא הייתה כללה, לא הייתה ברכה. אלה מושגים שאחד מתבאר מתוך השני. אלה מושגים של דבר והיפוכו. זה דברים פשוטים, דברים ברורים. אם אין לבן, אין שחור. אם אין בהיר, אין כהה. אלה מושגים שהם באים ביחד. הם באים בצירוף. הם באים בצירוף. אלא, הצירוף הזה הוא צירוף, שזה לוקח את הדבר הזה עצמו כך, בפנים אלו, וזה לוקח את זה הפוך, בפנים האלו. אבל זה אותו דבר עצמו. או בצורה זו, או בצורה זו. זאת המשמעות של הדמיון שקלסתר פניו דומה לשלו. מה זה נותן? מה זה מוסיף? מה זה אומר? מה זה? מה זה? מה זה? קלסתר פניו שלו דומה לשל אברהם? זה עושה את שניהם לשני אנשים אחים? יתר על כן, אותם ארבעה מלאכים ששבו את לוט, אז הם הסתפקו, התכוונו להילחם נגד אברהם. כשהם שבו את לוט, היה די להם בו. משום שקלסתר פניו דומה לשל אברהם. כאן נמצא סוד. לוט ואברהם הם דבר והיפוכו. אברהם הביא לעולם את הטוב, את הנכון, את האמת, את האמונה, כל מה שטוב, כל מה שקיים, כל זה הביא אברהם. אבל אותה מציאות, מציאות רעה שישנה בעולם, היא מקלקלת, היא תופסת את רוב השטח, את רובו ככולו של השטח. היא תופסת, היא לוקחת את כל האוויר. לוט עושה אותו דבר, אבל בדרך ההפוכה. לוט מגביר את הרע עד שהרע יפקיע את עצמו. לכן הוא זה שיביא את המלך המשיח. ממנו, מואב, כבר הזכרנו פה כמה פעמים, מואב, שכתוב בדברי רבותינו, גם באריזל, גם בגרא, מואב בגימטריה ממתת, מואב זה כל ממתת שערי התומה. מואב זה כל ממתת שערי התומה, כולם יחד. ודוד המלך חייב היה, צריך היה, לבוא ממואב. משום שמי שלא בא ממואב, לא יכול לתקן עד הסוף. לתקן עד הסוף יכול לתקן רק מי שיש לו איזשהו קשר, חיבור, לשפלויות העמוקות ביותר של הרע. לדרגות התחתונות ביותר, הרחוקות ביותר. מי שלא יכול להגיע עד שם, אז הוא לא יכול להרים את זה. דוד המלך צריך היה להרים, התפקיד שלו זה להרים את כל העולם. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. יאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. כאן אין פשרות, אין. או הכל, או אם משאירים איזשהו פתח לרע קיים, לרע פעיל, אז הוא יתפשט על פני, אז הוא יחזור ויכבוש את כל העולם. צריך את כל כוחות הרע, את כולם, להפוך לכיוון שני. פירוש להפוך זה נקרא להשתמש באותם כוחות, אותם כוחות עצמה. המכוון לתפוס את הדברים באיזושהי אחיזה, איפה נמצאת נקודת ההפך שבין אברהם ולוט. ההפך הכוונה, הם חייבים להיות דומים אחד לשני, כי הם בעצם אותו דבר, רק ישר והפוך. כל אחד מהם הוא לא השני. זאת נקודת הדמיון. הם שייכים לעומק מציאות אחת, פנים. נקודת פנים עמוקה אחת, רק זה יצא לכאן וזה יצא הפוך. ניתן דוגמה, עוד דוגמה. שני סעירי יום הכיפורים צריכים שיהיו שניהם שווים, במראה, בקומה, בדמים ובלקיחתם כאחת. כך כתוב במשנה. הם צריכים להיות שניהם פשוט בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. ההבדל הוא קטן. זה, הם שניהם שווים. אין בין זה לזה ולא כלום. רק זה הולך לשם וזה לעזאזל. זה כדי ללמד אותנו. ללמד אותנו. הנביא האחרון אומר את זה במילים ברורות. אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם, במה אהבתנו? והתשובה היא, הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. גם כשהם שניהם אחים. יעקב ועשיו היו דומים זה לזה. הם היו שני תאומים, ולא סתם תאומים, אלא תאומים זהים. כמו שכתוב. מי שהרג את עשיו, חושים בן דן, לא יכול היה להרוג אותו מפניו, כי הוא היה נראה כמו סבא. היה נראה כמו יעקב. אז הוא הרג אותו מאורפו, הרג אותו מאחוריו. כאן מישהו, קלסטר פניו דומה. אבל זה דבר והיפוכו. רק משום שקלסטר פניהם דומה. לכן הם דבר והיפוכו. שקלסטר הפנים לא דומה, אז הם דברים שונים זה מזה, אבל לא דברים הפוכים זה לזה. קלסטר פנים של שניים שהוא דומה, אבל זה כך וזה ההפך. זהו הגילוי, עומק הגילוי של אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם, במה אהבתנו? אז התשובה באה, הלא אח עשיו ליעקב. כלומר, שניהם אחים, קלסטר פניהם דומה, הם זהים. קשה להבחין ביניהם, גם בהתנהגות. אבל זה מכוון לכאן וזה מכוון להפך. הם הפוכים. זאת נקודת עומק שהיא מתגלה דווקא בדברים דומים. כשהדברים לא דומים, אז הם לא יכולים להיות הפוכים, כי אין ביניהם קשר. זה לא דבר והיפוכו. זה לא אותו דבר ההפך. זה לא להפוך את הדבר הזה עצמו, ותמצא את זה. זה מושג ההיפוך. היפוך. סדום התהפכה, העולם יתהפך. כשיתקיים בנו, כי אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. זה היפוך. סדום. אברהם אבינו וסדום אלו שני הפכים. אלה תולדות השמיים והארץ והיא ברעם. אומר על זה רשי, חזל, היא ברעם זה אותיות אברהם. זאת אומרת, בריאת העולם, הקיום, ההיות של העולם, הוויית העולם, היא חסד. עולם חסד ייבנה. אברהם אבינו הביא לעולם את כביכול, את חסדו יתברך, את מידת החסד המקסימלית, האמיתית. מידת החסד האלוקית נמצאת בעולם על ידי אברהם אבינו. הוא הגילוי, הוא זה שהוא נתן קיום בעולם שלנו לחסדו כביכול של בורא העולם. המערכת, התרבות שנקראת סדום, זאת תרבות שחסד זה דבר פסול. על חסד חייבים מיתה. על חסד חייבים מיתה. לא ייתכן שאדם יזכה לחסד. אדם שלא מרוויח את לחמו, סותר את מציאות העולם. לא ייתכן. כל העולם כולו נברא כדי שאדם ירוויח את קיומו. זאת אומרת, שכשאדם לא מרוויח את קיומו, אז הוא האויב הגדול של העולם. כל מה שאני הרווחתי, שוב, אני לא מדבר על עצמי רק בתור משל. כל מה שהרווחתי, זה עצם הקיום שלי. איך אני יכול לתת מזה משהו? יבוא מישהו ויבקש ממני שאני אתן לו אצבע, יד, מה? זה הקיום עצמו. הדברים שאני הרווחתי זה עצם הקיום שלי. בפסוק, ביחזקאל כתוב, על סדום ובנותיה, גאון שבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה. בשום אופן, לא להחזיק יד עני ואביון, זה עיקרון, עולם אנטי חסד ייבנה. לא עולם שאין בו חסד, עולם שהחסד הוא הפגיעה הכי גדולה בעולם. הפגיעה הכי גדולה בקיום זה חסד. מה זאת אומרת חסד? חסד סותר את עצם מציאות העולם. העולם נברא כדי ש... וזאת אמת. העולם באמת נברא כדי שאדם ירוויח את לחמו. נכון. אבל לא מבינים שעצם המציאות הזאת, עצם העובדה הזאת, שבורא העולם נתן לנו אפשרות להרוויח את לחמנו, זהו החסד הגדול ביותר שאפשר להעלות על הדעת. מה אנחנו מרוויחים? מי צריך את מה שאנחנו מרוויחים? רק כביכול בורא העולם ברוב חסדו, בחסד הגדול, אז הוא יצר מציאות כזאת, שאנחנו יכולים להרוויח את לחמנו. אבל הדבר הזה הוא עטוף בחסד, שקשה לשער אותו. זהו החסד האמיתי. לא. זה פירוש המילים, שלוט הסיע עצמו מקדמונו של עולם. מה פירוש המילים? הסיע עצמו מקדמונו של עולם. זה נקרא תפיסת כביכול הבורא כהמקור הראשון לכל ההוויה כולה. קדמונו של עולם. המושג קדמונו של עולם זה כביכול אותה מידה שהיא המידה הקודמת לכל הבריאה כולה. הקודמת זה הכוונה, ממנה הושפעה כל הבריאה כולה. קדמונו של עולם זאת מידת החסד. זהו הרצון, קדמונו של עולם, זה הרצון להיטיב, להשפיע, לתת. זאת סיבת בריאת כל העולמות כולה. הוא הסיע את עצמו מקדמונו של עולם. ואיפה הוא... לאן הוא נסע? הוא נסע לתחנה השנייה. קדמונו של עולם העמיד את העולם. זה פירוש המילים טוב יצר כבוד לשמו. כבר הזכרנו את זה פה הרבה. טוב יצר כבוד לשמו. טוב זה חסד. החסד יצר מציאות כזאת שבמציאות הזאת צריכים אותנו, זקוקים לנו. כביכול בורא העולם לא יעלה כבודו אלא מאיתנו. רק מפני שאנחנו יכולים גם לא לכבד, אז כשאנחנו מכבדים זה כבוד אמיתי. זה כבוד. אנחנו בעלי בחירה, אז הכבוד בא מאיתנו. אבל כל המציאות הזאת שהכבוד בא מאיתנו, כולה, זה טוב יצר את זה. החסד היה זה, שהוא המקור הראשון, שממנו גם זה הגיע. סדום תופסת את המציאות בפועל. אבל את קדמונו של עולם היא משמיטה. היא מסיעה את עצמה מקדמונו של עולם. ממילא, חסד זה הדבר הכי פסול בעולם. משום שהקיום בפועל הוא קיום לא של חסד. הוא קיום שתובע שאדם ירוויח את לחמו. אדם ירוויח את קיומו. אבל האפשרות הזאת לתת לאדם אפשרות בכלל להרוויח את קיומו, היא כל כולה חסד. חסד ודין הם שני הפכים. חסד כולו השפעה, דין כולו מניעה. כל מי שתופס את העולם כקיום של דין, תופס את העולם כמשהו שהוא ראה שאין העולם מתקיים. עולם כזה הוא בלתי אפשרי. עולם כזה לא מתקיים. זה מתברר למשך זמן, לאורך ימים, שהקיום הזה הוא בלתי אפשרי. הקיום הזה הוא איננו, הוא לא קיים. הוא איננו, הוא לא יכול להיות קיים. כאן נמצאים, כל אחד מבין, כן? החסד נמצא בברכה. הברכה כולה חסד. הכללה כולה דין. עניין הכללה זה נקרא מניעת השפע, מניעת הברכה. ברכה או כללה? אברהם היה ברכה, לוט לשון כללה. סדום התהפכה. התהפכה זה הכוונה, שוב, היא לא חדלה להתקיים, אלא היא התהפכה מקיום לאי-קיום. היא תפסה את עצמה כמהלך עיקרי של קיום. הקיום הוא דווקא סדום. זה הקיום האיתן, הקיום החזק, הקיום הנכון. זה יתהפך. להתהפך זה הכוונה. זה בפירוש. זהו הקיום הבלתי אפשרי. כלומר, זהו האי-קיום בעצמו. זה האין העולם מתקיים. אותם מלאכים שהם רצו לסלק את אברהם מהעולם. אברהם הוא מקור הדברים, אבל כשהם ראו את לוט, שקלסטר פניו דומה לאברהם, והוא מייצג את ההפך הגמור, הוא מייצג את האנטי אברהם, שם הם תפסו שהסוף שלהם יבוא ממנו ולא מאברהם. הסוף של אותם ארבעת המלכויות. הם תפסו שכאן נמצאת המלכות העיקרית. המלכות העיקרית נמצאת אצל זה שדומה לאברהם, לא אצל אברהם עצמו. זה שדומה לאברהם הוא זה שיביא, הוא זה שיביא, יגלה. דווקא על ידו יתגלה. שהקיום האמיתי זה דווקא אברהם. אז כשהם תפסו את לוט, אז הם הבינו שפה הם שבו את אותה נקודת עיקר שהם מחפשים. הנקודה העיקרית שהם מחפשים. זה את מי שיביא לתודעה של כל באי עולם, שהקיום האמיתי זה השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו וכל משל. מי שיביא לתודעה שהקיום היחידי האפשרי זה להתחבר לאלוקי אברהם. אברהם היה תחילה לגרים. פירוש תחילה לגרים זה, זאת נקודת ההתחלה, שכל באי עולם יתחברו כביכול, כל באי עולם יתחברו לבורא העולם, כל באי עולם יתחברו למקור החיים, כל באי עולם יתחברו לחיים האמיתיים, למה שבאמת נקרא חיים. המציאות האמיתית כמו שהיא. זה אברהם. אבל הם הבינו, פה מדובר באנשים גדולים מאוד, אנשים שהם, אלה אנשים שהם נלחמים בשם ובמשיכו. אז הם שבו את לוט, והם הבינו שפה הם תפסו את הנקודה העיקרית. ממנו הוא יביא להם את החורבן, לא אברהם. לוט יביא את החורבן שלהם. לוט יהיה זה שיגלה שכל משהו ההפך מאברהם, אז הוא בלתי אפשרי. למעשה, העולם שלנו, העולם שאנחנו חיים בו, הולך לקראת הסתירה הגדולה הזאת. הוא הולך ונהיה, בשביל בני דעת, אז כנראה שהוא כבר מזמן מזמן צריך היה להיות בלתי אפשרי. אילו היינו בעלי שכל, באמת, אלא היינו בני דעת באמת, אני לא מדבר עלינו, אני מדבר על כל באי עולם, אז אף אחד לא היה משתתה להתעסק ולבנות משפחה, לבנות בית, לגור, לתכנן תוכניות. אנחנו בעולם בלי סיכוי. אנחנו בעולם שכל מי שרוצה להתבונן איפה התחנה הבאה שלו, לאן זה הולך? איפה? איפה נקבע? את התחנה, עוד תחנה אחת. על מה נשים אותה? מי שמתבונן בזה, בלי אמונה אני מתכוון, מי שמתבונן בזה בהבנה רגילה, אני מדבר על קורא עיתונים רגיל, מי שיתבונן בזה יתפוס שהתחנה הבאה היא על אדמה חרוכה, על גופרית ומלח, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב. איך ייתכן לחיות בעולם? שכמו שאנחנו מדברים על זה תמיד, אני מזכיר את זה תמיד, אוסף של חדלי אישים, בני אדם שאפשר לקנות אותם בחצי בקבוק וודקה, או באיזה מין, בשטות אחרת, וכמה דברים שהם פחות משווה פרוטה. אפשר לקנות אותם, והאנשים האלה מחזיקים בידם כוח להחריב את העולם, שלפי המדע, אז הם יכולים להחריב את העולם כמה מאות פעמים, והעולם יחרב לגמרי ויהיה חסר סיכוי למשהו של חיים בעולם לעוד כמה מיליוני שנים. זה ציטוט, כן. איך אפשר לחיות בעולם כזה? כשאנחנו יודעים בוודאות, אנחנו פחות או יותר מכירים אותם. יודעים איך הם נראים. אלה האנשים שמחזיקים את הכוח. הכביר הזה, זה מעולם לא היה דבר כזה. מעולם לא היה, אף פעם בעולם לא היה דבר כזה. שרמה כזאת של בני אדם, החזיקו רמה כזאת של כוח. הפער, זה פער נורא. זה כמו פשוט, זה כמו לתת בידיים של כלב, שיחזיק בפה, דבר שיכול לפוצץ עיר. ולהגיד לו שיזהר, נו נו. אנחנו כך חיים, ועוד חיים, בהרגשה טובה. זה בסדר. מה בסדר? מה? והרמה של האנשים, הרמה האנושית של אותם בני אדם, בעלי הכוח, היא רק יורדת. יורדת. לאן אפשר כבר לרדת? אבל בכל אופן, זה בכל אופן יורד. לזה קוראים עולם. זה עולם מסודר, מאורגן. אנשים חיים בו ומסתדרים, מתכננים תוכניות. לדור שכולו חייו הגענו כבר. הגילוי, זה כל כך בולט, שזה יכול כבר להיכנס אפילו לתודעה שלנו. אפילו לסחלים הגסים שלנו. זה יכול להיכנס. זה כל כך בולט. זה זועק לשמיים. זה בלתי אפשרי. אי אפשר לחיות בכזה עולם. צריך, אדם נורמלי, אדם בר דעת, צריך פשוט ללכת ולרעוד מפחד. וזה תהליך של זמן קצר מאוד, עד שהוא יעלה לאיזה בניין גבוה ויקפוץ. זה זמן קצר מאוד לוקח. צורת חיים כזאת, לחיות בכזה מפחד, בכזה ממתח, זה בלתי אפשרי. הסחים היו, אנשים היו צריכים להתאבד בהמון, אילו היה להם שכל. התשובה היא אחת. התשובה היא אחת. השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. התשובה הזאת, לתשובה הזאת העולם מובל. ככל שיבינו את זה יותר מהר, יהיה טוב יותר. לא צריך ללחוץ עוד, או לעשות עוד פסיעה בכיוון הזה. עוד פסיעה בכיוון התהום. עוד. לא צריך יותר. אנחנו שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, באמת. הדבר הזה, העובדה שהעולם חי, העולם קיים, בכל זאת, וזה עוד מחזיק מעמד. פה מדובר באנשים, שוב, אני חוזר, פה מדובר באנשים חידלי אישים, שכל אחד ואחד מהם שונא את כל האחרים, והוא היה מוכן להרוג אותו. לא פעם אחת, אלא עשרות ומאות פעמים. אפילו מאזן האימה כבר לא קיים. בני אדם לא פוחדים. בני אדם לא פוחדים היום. לא פוחדים, מה תעשה לי כבר? מה? תהרוג אותי. מילא. לבני אדם יש כל כך הרבה כוח ביד. שוב, מדובר פה בבני אדם כאלה שאתם לא מתארים לכם. אנחנו לא יכולים לתאר לנו עד כמה חדלי אישים הם, עד כמה הם לא בני אדם, עד כמה קל לקנות אותם. ואנחנו בכל זאת מסתובבים בעולם, ומסתובבים כאילו שהעולם קיים, איתן, מבוסס. והרי זה באמת ככה. באמת, זה מחזיק מעמד. רק מפני שלב מלאכים ושרים ביד השם. יש מי שמנהיג את העולם. יש מי שמכוון את הכל. יש מי שמשחרר ונותן, ויש מי שעוצר ולא נותן. והכל בדיוק, הכל מכוון. הכל מכוון, והכל מדויק. היום כמעט כבר אי אפשר לא לראות את זה. זהו. גם אלו דברי חז"ל כאן בפרשת השבוע. אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו. אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגליו של משיח. זה כתוב בחז"ל. היום אנחנו לא רואים מלכויות שלא מתגרות אלו באלו. אין. מלכויות שלא מתגרות, אין דבר כזה. כל אחד מפריע לשני. וכל שכנים הם על סף מלחמה. זה בכל העולם כולו. מצב כזה, זהו המצב של צפה לרגליו של משיח. צפה לרגליו של משיח, זה נקרא צפה לראות את ההיפוך האמיתי של כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד.